מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, מה שלומך?
ברוך השם.
טוב, מה נדבר היום? יש לנו כמה וכמה נושאים. דבר ראשון, נותר הבוקר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג אתמול בקרבות בדרום הרצועה. עוד אחד ככה בקרב הלא נגמר הזה שמה. זה כמעט כל בוקר ככה. דוד?
כן.
אתה שומע. נעלמת דום לרגע. כן. בגלל הסיטואציה בטח.
כן. קודם כל השם יקום דמו. כל חלל שנהרג, זה הלב כואב, דואב. וליבנו עם המשפחה, משפחתו, עם סובבים אותו, אבל לחשוב עליו, לחשוב על החללים האחרים שנפלו, וזה כואב הלב.
כן, בהחלט. טוב, ברקע יש דיונים סביב כל עניין המלחמה, גם כן עניינים ביטחוניים אחרים, עוד מעט הרמדאן, האם לאפשר לערביי ישראל ולפלסטינים לעלות להר הבית, ויכוח שלם בדרג המדיני. אני לא יודע אם ניכנס לזה, מדובר אמנם על עלייה של הגויים להר הבית, לא עסק שלנו, לא עניין הלכתי יהודי.
כן צריך להיכנס לזה, כי יש כן, כאן עבודה בעיניים. כי יש מה? כאן עבודה בעיניים, יש פה רמאות אחת גדולה, שים לב מה קורה עכשיו. התקשורת זועקת שההגבלות בהר הבית זה סכנה ביטחונית. ככה התקשורת זועקת. ואני רוצה להזכיר לציבור. בכל שנה, כשהיה מגיע רמדאן, הסיפור הזה של הר הבית כן לאפשר, לא לאפשר, אמרו צריך לאפשר כי אם לא אז חמאס יירה מרצועת עזה, ישלח רקטות, ישלח טילים. תמיד דיברו על זה, אתה זוכר בצלאל? תמיד דיברו על הנקודה הזאת שחמאס מאיים שהוא ישגר טילים ולכן זה חוסר אחריות לפגוע וכל זה. עכשיו אין לחמאס את היכולות הללו, הרי אנחנו יודעים את זה, אין להם את היכולות לראות טילים לעבר ערי ישראל. אנחנו מבינים שגמורים שם הסיפור הזה, כן? אולי עוד יראו עוד איזה רקטה, שתיים, אבל אין להם יכולת. אז מה הסיפור בעצם? אז על מה מדברים? על מה בעצם מדברים? מה מפחידים כולם? עכשיו, כשאומרים ראש הממשלה נתניהו מעדיף ללכת עם הקיצונים, עם איתמר בן גביר, בוא, איתמר בן גביר הוא השר לביטחון פנים, הוא מביא את עמדת המשטרה. המשטרה היא בעד ההגבלות הללו.
לכאורה, אז, מי כן. אמר שהוא מביא את העמדה שלהם? עמדה לא, שלו לא, ודאי.
זאת עמדת המשטרה.
אוקיי.
זאת עמדת המשטרה. כלומר, צהל אומר חושב אחרת, מערכת הביטחון חושבת אחרת, אבל המשטרה חושבת אחרת. אז איפה הסיפור פה, אתה מבין?
אהם. אם הם בסוף הריבון על המקום, והם אלה שהם אמורים להבטיח שם את המקום, אז אם באמת זו עמדת המשטרה, אני לא יודע.
לא, אבל כל שנה הפחדתם אותנו שחמאס יירה טילים בגלל זה. אז לכן צריך לאפשר. עכשיו אין להם את היכולת לראות טילים בגלל זה, אז מה הסיפור?
לא, הסיפור הוא לא ירי טילים כן או לא, כי הסיפור הזה די נמוג, למרות הזקה שהייתה לפני דקות אחדות בעוטף. אחת בודדת.
כן, לא, אבל אתה מבין על מה אני מדבר. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על עשרות רקטות שהם יכלו לשגר בחמש דקות. אין להם את היכולת הזאת יותר.
אז הם מטריעים על התקוממות ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. אז זה האיום החדש. אחרי רקטות, עכשיו זה.
אז בשנה שעברה לא היה את יהודה ושומרון, ולפני שנתיים, לפני שלוש שנים, לפני ארבע שנים, לפני חמש שנים.
שיתמודדו, בשביל מה יש כוחות גדולים בכל האזורים האלה? שיתמודדו.
לכן, כל האזהרות החמורות האלה שאנחנו רואים עכשיו, כאילו, אתה יודע, כאילו מזמינים, התקשורת מזמינה את יהודה ושומרון להתקומם, זה קצת, זה לא קצת, זה צביעות.
טוב, מה אתה אומר על רונן צור, שהתפטר ממתי משפחות החטופים אתמול?
אני לא יודע, אני מההתחלה, אתה יודע, לא רציתי לדבר, כי אי אפשר, אתה יודע, בכל זאת, זה נושא כל כך רגיש, כל הנושא הזה של החטופים ושל משפחות החטופים, וליבנו איתם כל יום בתפילות ובתקווה ובאמונה שבעזרת השם יחזרו הביתה לשלום. אבל מהרגע הראשון, לא הצלחתי להבין איך אדם, רונן צור, כן, שכל ציוט שלו, כל אמירה שלו הייתה אוברול כתום על נתניהו לפני השביעי באוקטובר, כל דבר שלו היה רק להפיל את נתניהו ונגד נתניהו ונגד הממשלה, איך הוא בעצם היה זה שהיה הקודקוד של הנושא שיש סביבו, אתה יודע, קונצנזוס, גם אם בדרך כזו או בדרך אחרת, בנושא הזה של החטופים. אני חושב שטוב שהמשפחות שמו לו מעצור, שמו לו ברקס בדבר הזה, והוא עזב, כי זה לא מסתדר ביחד. למטה החטופים צריך לנהל את זה אדם שאין לו אג'נדה אישית, או לא יודע, אידיאולוגית, או לא יודע, איך שלא תעטוף את זה נגד הממשלה. המטרה של זה צריכה להיות אחת, לשחרר את החטופים. לא הממשלה, ולא ביבי, ולא הרפורמה, ולא שום דבר. רק לשחרר את החטופים. אז נכון, הוא אמר, עכשיו מעניין אותי רק שחרור החטופים וכל זה, אבל זה, אתה יודע, זה לא מתחבר. זה לא מתחבר.
טוב, אז בקיצור, טוב שהוא עזב את העסק הזה, ונקווה שבאמת... תראה, בוא, צריך לומר את האמת. המאבק של משפחות החטופים... הוא מאבק שהם דורשים ובצדק שיחזירו להם את יקיריהם. השאלה היא הדרך, ופה היה ויכוח מאוד משמעותי פנים המשפחות, וכנראה שדעתם של רוב המשפחות לא הייתה נוחה מההליכה הקיצונית פוליטית כמובן של המטה הזה בהובלתו של מרצור. בוא נראה לאן הם הלכו עכשיו, לאיזה כיוון של מחאה.
לא,
של...
עם הדרך אין בעיה, גם עם המחאה אין בעיה, אבל לא יכול לנהל את הסיפור הזה של משפחות החטופים.
כן, אין לך בעיה עם רגיש. הדרך שהיא דרך של דורשת לא, עצירת
הדרך,
מלחמה.
הדרך זה זכותם, זה זכותם, זכותם לדרוש כל דבר, וזכותנו גם, אתה יודע, זכות הציבור גם להגיד לא, זה כן, זה לא, אתה יודע. הסיפור ברונן צור זה לא הדרך, הדרך של ניהול משפחות החטופים. זה לא הדרך. אדם שהלך נגד הממשלה הזו ונגד נתניהו בכל דרך אפשרית לפני השביעי באוקטובר, לא יכול לנהל מערכת כזו שהיא נמצאת בקונצנזוס בציבור הישראלי. זה לא הגיוני, זה לא נראה לי נכון. מהיום הראשון לא הצלחתי להבין איך זה קורה הדבר הזה בכלל. וטוב שהוא, אתה יודע, הוא אמנם אחרי הרבה מאוד זמן, אבל עזב, שחרר את הסיפור הזה.
טוב, נדבר גם על זה וגם ענייני מלחמה וגם בחירות מוניציפליות עוד שבוע ויום.
העסק מתחמם. הבחירות,
העסק מתחמם, אני מקווה שמתחמם לכיוונים חיוביים וש... התוצאות, כולם יהיו מרוצים מהתוצאות, שכל אחד ירוויח במקום אחד.
אי אפשר שכולם יהיו מרוצים מכל התוצאות.
אחד ירוויח פה, אחד ירוויח שם, תחלקו את הארץ, חילקתם את הארץ, ניסיתם לחלק את הארץ, אז הציבור אולי יחלק את זה כמו
שהוא. מי זה ניסיתם? מי ניסה לחלק את הארץ?
מפלגות.
מפלגות. טוב, תשמע, הבחירות האלה, כמה שאני חושב, עדיין, אני חושב שזה לא מעניין כל כך את הציבור. אנשים יותר, אתה יודע, הלב שלהם יותר עם הסיפור הזה של המלחמה ושואלים שאלות ומתי זה מסתיים ואיך נסיים את זה ומתי החטופים שוחררו. אבל עדיין כשאנחנו מדברים שבוע וכמה? שבוע ויום לבחירות לרשויות המקומיות, אין ספק שערים כמו אלעד ובית שמש בעיקר, איפה שאתה גר, בצלל, הם הערים עם הכי הרבה מוקד של תשומת הלב, כי בירושלים אין לך איזה דרמה גדולה, גם בבני ברק, אתה יודע, גוש חוסם, לא גוש חוסם,
דווקא בני ברק אני כן רואה כאיזה סוג של דרמה.
לא, לא רואה שם דרמה גדולה.
לא לרשות, אבל במועצה, הפריימריז של המפלגות.
נו, ואם נניח דגל התורה תביא שם 12 מנדטים, כמו שהם אומרים, ויהיה להם עוד איזה שניים שייכו איתם ויעשו גוש חוסם, אתה רואה אותם עושים לחנוך זייברט שהולך להיות ראש העיר שם גוש חוסם? אני לא רואה את זה קורה.
למה לא? אם הפוליטיקה היא ארצית, ואני לא מביע דעתי שזה מה שצריך לעשות, אני שאלת אם אני רואה אם זה מה שזה יקרה. אז אם הפוליטיקה היא ארצית, ויש מתיחות שבאמת הרבה שנים לא הייתה בין החלקים השונים שמרכיבים את יהדות התורה, וברמה שמדברים על פילוג גם ברשימה לכנסת בהמשך, הכל פה...
כי יש דיבורים שלפני הבחירות ויש דיבורים של אחרי הבחירות.
הלוואי.
מה, זה לא יצאו שבני ברק תנועל כמו שצריך? אני אגיד לך דווקא ממה אני כן חושש, אני חושש מהעיר אלעד, ואני אגיד לך גם למה אני מתכוון. תראה, ככל הנראה, איך שזה נראה ככה, אתה יודע, אתה מסובב את זה, המספרים יותר נוטים לכיוון, לטובתו של יהודה אבוטבול, מועמד ש"ס. צריך להגיד את זה ביושר. המספרים נוטים לטובתו, כנראה שיש לו את הרוב שם, יש שם את הסיפור הזה עם ויז'ניץ שהפעם הולכת איתו, והמספרים נוטים לטובתו. גם אני רואה אמירות שגויות שאומר ישראל פורוש אתמול ובמקומות אחרים, אתה מבין לאן זה הולך, כנראה שש"ס הולכת לנצח בעיר אלעד. עדיין, מה יקרה ביום שאחרי? רק אנחנו זוכרים מה עשו שם לראשי ערים מטעם ש"ס שהיו שם במשך שנים. אנחנו זוכרים מה הם עשו. השאלה אם יהודה אבוטבול יצליח, אולי זה לא תלוי כל כך בו, אולי זה בגלל הפוליטיקה הארצית, אולי ירצו, אתה יודע, לא יודע אם נגיד את המילה נקמה, אבל
להזכיר לך מה היה בשנים עברו כשנבחר נציג של ש"ס לראשות אלעד? אתה זוכר את הימים האלה?
אני זוכר, אני זוכר. אלעד לא שקטה, אלעד סערה תמיד.
למה?
אלעד סערה תמיד.
למה?
למה? כי לא אפשרו לראש העיר להיות ראש עיר אולי? לא יודע.
לא, לא יודע.
לא, אז בוא, תגיד אתה. אני לא יודע לאן אתה חותר, תגיד אתה.
לא, אני זוכר כמה דוגמאות, כמו למשל, כשנבחר הרב יצחק עידן, אדם באמת ראוי ונחמד ונעים הליכות והכל, וביום שאחרי הבחירות מונה מנכ״ל שהסיעות האשכנזיות לא הצליחו להסתדר אפילו לא לרגע אחד, וכל העסק הזה רתח ורתח. השאלה, כל השאלה היא בסוף, גם אם הוא ייבחר בוטבול, מי הצוות שינהל את העירייה?
אני לא חושב גם אם הוא ייבחר, אני חושב שהוא ייבחר. אני חושב שרוב הסיכויים שלו ייבחר.
אני לא יודע, אני לא
מספיק. אנחנו מכירים את המספרים, לא?
בסדר, זה לא עיר מגורי, אז אני לא יודע.
באלעד יהודה אבוטבול ינצח כנראה.
אמרתי לך באחת השיחות בינינו על אלעד מה אני חושב. יכול להיות באמת שהמספרים לטובת בוטבול, אבל יש מועמד שמה שכבר שתי מערכות בחירות היה מלומד בניסים, אז לך תדע איך זה ייגמר. לא יודע, אני באמת לא יודע. בעיניי זה שקול מאוד, זה מאוד צפוף בין שניהם. אבל השאלה גם איך יראה היום שאחרי. וזה יהיה...
על זה בדיוק דיברתי.
על היום שאחרי בתוך העיר.
כי ש"ס כן נתנה לישראל פורוש לעבוד בעיר. היא כן נתנה לו לעבוד, עובדה, הוא היה שם 10 שנים, ישראל פורוש, ראש העיר. חלק מרוצים ממנו, חלק לא מרוצים ממנו, אבל לגבי יהודה אבוטבול, אני חושב שאי אפשר להשוות אותו למועמדי ש"ס הקודמים שניצחו שם בעיר. מדובר בבן תורה, מדובר בבחור צעיר, הוא מבין עניין.
לא מפקפק בזה בשום דבר.
הוא מבין עניין, הוא חדור מטרה כדי לנצח, אז בוא נראה לאן זה הולך.
כן, ובוא נראה גם מה יקרה עם בית שמש, המוקד השני שמעורר את הסערה הפנימית. טוב, ננסה לדבר על הדברים האלה, ונשתדל לעשות את זה ברוגע. זה מה שחשוב. אגב, הסלט שלך מאתמול היה טעים, ככה אומרים לי מאזינים.
כן, כולם אהבו את העניין הזה של הבחירות לרשויות המקומיות, אבל זה באמת הסיפור, אתה יודע, אני שומע אותך, את איתי, את ובר, מדברים, עוברים מבני ברק לאלעד, מאלעד לבית שמש, חוזרים חזרה לירושלים, ואז שווים לאלעד, ואז לזה, אמרתי, זה סלט אחד גדול, אתה יודע.
זהו, מישהו רק העיר שאת הטיבול לא נתת, כי זה מאוד משנה את הטעם
בסוף. כל אחד והטעם שלו, אתה יודע, בסלט.
טוב, לא כל המאזינים שנשארו איתנו אתמול עד סוף התוכנית הבינו למה דיברנו עכשיו, אבל הבחירות זה כמו סלט, זה מה שדוד אמר, תכניסו את כל המרכיבים של סלט.
הבחירות האלו של הרשויות המקומיות, סלט אחד גדול.
כל בחירות זה סלט. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ושלום אהבה להכותרות לבוקר זה. אחרי חודש של שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו בקיבוצים נירוז, נירים ועין השלושה שבעוטף עזה. הותר לפרסום כי סמל ראשון סימון שלומוב, השם יקום דמו בן 20 מקריית ביאליק, נהרג אתמול בקרב בעזה. במהלך הלילה נמשכה הפעילות בעזה, פעילות משמעותית גם בסביבות בית החולים נאצר. כלי תקשורת ערבים מדווחים על עימותים בין כוחות הביטחון לערבים ישראלים בשכונת שועפאט. פעילות צבאית גם סמוך לג'נין, שם התפתחו חילופי אש כבדים בין מחבלים לכוחות הביטחון. חבר הלשכה המדינית של חמאס מוחמד נאזל אומר כי סינואר עדיין ממלא את תפקידו כמנהיג הארגון, וכך הוא עונה לשר הביטחון גלנט שאמר כי סינואר איננו רלוונטי. צוות מקצועי יבחן בימים הקרובים את המלצת גורמי הביטחון לקראת חודש הרמדאן באשר לכניסת פלסטינים לישראל ועלייתם להר הבית. הבחירות בארצות הברית, ביתו של הנשיא לשעבר רייגן אומרת כי על הנשיא ביידן לעבור מבחן קוגנטיבי שיבחן את כשירותו. ברוך דיין האמת, בשיקון סקוור בארצות הברית תאריך היום הלווייתה של הרבנית מסקוור עליה השלום, שנפטרה אתמול והיא בת 81. התחזית היום לקראת הצהריים ייפסקו הגשמים. שימו לב שסוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרה בשעה 9:05. אלה הכותרות.
תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו קובי סגל העורך, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. שמונה ב-14, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, פותח כמדי בוקר. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר גם לכם.
תמונת בוקר מצב טוב, קובי. לבוקר זה.
בוקר
אז טוב. אז עוד לפני התמונת מצב, אתה יודע, אם יש משהו שמדהים, קובי, זה הפרסום אמש שאותו עיתונאי, כן, לא עיתונאי, פעיל חמאס, שנפצע בהתקפה ברפיח, הצליח לצאת מרצועת עזה למצרים, ומשם עבר לקטר. מה זה מעיד לגבי אחרים?
זה אותו צלם שצילם את, את הפריצה לישראל בשמחת תורה, נכון?
כן, כן, הוא פעיל חמאס במסווה של עיתונאי, הוא נפצע, והוא הצליח לטוס למצרים, לצאת למצרים, ומשם לטוס לקטר. מה זה אומר לגבי כל האחרים?
כישלון אם הוא רק נפצע, כן, מה זה אומר?
שותק, מה אני אגיד לכם? אבל תשמעו, יש הרבה, אנחנו פשוט לא מדווחים על זה.
לא, אל תשתוק, תנסה להסביר את זה. יכול להיות שכן אפשרו בשתיקה לא לעבור, או שבעצם יש כאן מחדל שזה מעיד לגבי אחרים. זה יכול להעיד, אני אחדד את זה גם למאזינים, זה יכול להעיד לגבי סינואר שהצליחו להמליט אותו למצרים, זה יכול להיות לגבי שאר החטופים שנמצאים שם, לגבי ראשי חמאס האחרים שנמצאים שם.
אז אני אסביר. קודם כל, מדי יום ישנם פצועים שמפונים בצורה רשמית ובצורה מסודרת, דרך מעבר רפיח לכיוון השני, מצרים, ומשם בעיקר לטיפולים במקומות אחרים. גם ישראל מאפשרת את זה, כמובן בבקרה שלה, ברור שלא באשר לכביכול אותו צלם של החמאס, אותו מחבל של החמאס, אבל ישנם הרבה מקרים כאלה שבהם אדם שנפצע או מקרים כאלה שמבקשים אדם כזה או משפחה כזאת או אחרת או אישה לפנות אותה לטיפול בבית חולים. כן, גם במערכת הביטחון אני מוכרח לומר לכם, לכן שתקתי כי אני גם את השאלה הזאת שאלתי גם את אנשי מערכת הביטחון, גם במערכת הביטחון הופתעו לראות את תמונותיו בקטר, הבטיחו לי תשובה ובעזרת השם עד מחר אני אתן לכם בשעת בוקר זו תשובה, האם העובדה הזאת מלמדת על משהו, או שזה היה מתוכנן מראש, או בהסכמה, או בהבנה, לא רוצה לשלוף סתם ממילה.
לא, אנחנו יודעים אבל שיש אזרחים עזתים שיוצאים מהרצועה לכיוון נכון, מצרים, אלה שיש להם את היכולת הכספית, שיש להם את הדרכון הנכון, יוצאים, זה לא דבר מפתיע
אבל
שיוצאים.
אבל זה לא משהו שישראל לא. מתנגדת אליו. ישראל
מי שיכול לצאת דרך המעבר
אבל הסיפור לא בצלל הסיפור לא העניין מי שיכול לצאת לא יכול לצאת
אלא
אותו עיתונאי אותו פעיל חמאס במסווה של עיתונאי שהצליח לצאת מרצועת עזה ויצא לקטר האם זה מעיד לגבי אחרים עזוב רגע את אותו פעיל חמאס שהוא לא מעניין כרגע הוא לא מעניין הוא פצוע הוא חצי גמור אבל האם זה מעיד לגבי סינואר, לגבי אחרים, לגבי החטופים שהצליחו להוציא אותם למצרים ומשם לקחת אותם למדינות אחרות, לך תדע.
אז התשובה לחלוטין כאן בהחלט היא לא, בלא מוחלט, כולם אומרים את זה בכל הדרגים, בכל השיחות, גם עם האמריקנים, גם עם המצרים, גם עם המתווכים האחרים, גם עם האנשים שעוסקים במשא ומתן וגם עם אנשי המודיעין. לגבי סינואר, סינואר לא אחד כזה שלפי ההבנה, לפי המידעים, אתה רואה גם ממצאים, תשמעו, אנחנו הגענו למנהרה, או למקום מסתור בתוך המנהרה, שסינואר שעה בשלושה, ארבעה ימים לפני כן, בשבועיים האחרונים, באזור חאן יונס, לא מדבר איתכם על התמונות של העשרה באוקטובר, שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה, שראינו את הסרטון בשבוע שעבר של דובר צהל, שהוא בעצמו, דובר צהל אומר על כך שהוא לא סרטון חשוב, הוא לא העיד באמת, הוא לא לימד על הכלל. אבל רואים ממצאים שסינואר שעה במנהרות הללו, ולפי ההבנה במערכת הביטחון, גם החטופים, ולא סתם אתמול תת-אלוף גליר שדיבר על כך בוועידת מינכן, שחלק לא קטן מהחטופים נמצא ברפיח, ולכן יש חשיבות לפעול ברפיח, באשר לשאלה שלך היא לא מוחלט, החטופים וסינואר נמצאים בתוך רצועת עזה, ההבנה הכי רחוקה היא שנמצא סינואר במרחב רפיח, במרחב חניון עשרה בתים, אבל יחד עם כך, איתו יש גם עוד ארבעה נוספים, שלצערנו הרב לא הצלחנו לשים את ידינו עליהם, רק שנזכיר למאזינים, זה שניים ממשפחת סינואר, זה גם מוחמד סינואר וגם יחיא סינואר, אחיו כלומר, יש לנו את רנדור, מפקד חטיבה, מאוד משמעותי, כמובן את דף, ואת מרוניסה, רמטכ"ל חמאס, ארבעה מתוך חמישה למעשה, מתוך כל הצמרת, עדיין לא הצלחנו לשים אלינו, עליהם את ידינו, זאת בהחלט משימה.
אבל כאן צריך לחבר, קובי, את האמירה אתמול של שר הביטחון יואב גלנט, שבעצם לא מצליחים לאתר את יחיא סינואר, לא מצליחים לאתר אותו כבר ימים ארוכים, ימים רבים, וזה אומר מה? יכול להיות שהוא חוסל, יכול להיות שמה?
לא, חוסל הוא לא, זה יכול להיות, לא רק יכול להיות, שהמידור שלו כל כך גבוה, שהוא פשוט מקיף את עצמו בתחילה בהרבה מאוד אנשים, כולל לפי הערכות בהתחלה היו חטופים, ולאט לאט הוא מוריד את זה בצורה משמעותית. כאשר אתה שומע וקורא את חקירות השבועים, אותם עושים יחידות של 504 וגורמים אחרים גם ששבו את הביטחון הכללי, אתה למד מכך שהוא פשוט מצמצם את המעגל הקרוב אליו כדי להסתתר כמה שיותר, והוא לא סומך.
אתמול הגדיר את זה שר הביטחון, תחנת חמאס אינה עונה, כלומר משהו שם קרה, אולי משהו מעבר לזה?
לא, לא משהו מעבר לזה. תשמע, גם לדברים של שר הביטחון אתה צריך לקרוא אותם בין השורות ולהבין למי הם משודרים. אני רוצה להגיד לך עוד משפט לכם. כל אימת שאנחנו מוצאים איזשהו משפט, או כל אימת שאנחנו מוצאים איזושהי ידיעה, מיד הצד השני מגיב. למשל, דובר צהל הגיב לפני כחודשיים, חודש וחצי, חודש ושלושה שבועות, בממדים הללו, שאין לחמאס יכולת, והם לא יכולים עכשיו לראות לעבר גוש דל, לדברים הרחוקים, חצי שעה אחרי זה, פשוט הוא דיבר ב-8:25, ב-9 היה מתח לתל אביב. דיבר אתמול שר הביטחון על כך שסינואר מחפשים לו מחליף בצמרת החמאס, חצי שעה אחרי זה אחד מהדוברים הרשמיים של חמאס מדבר על כך בצורה מעשית, מה פתאום, אנחנו לא מחפשים שום מחליף לסינואר. כלומר יש להם תגובות לכל דבר, וזה הדוגמאות הן רק קטנות כאלה. אני יכול להגיד עכשיו בשידור שאין להם שום יכולת לראות למרחב עוטף עזה, והבוקר הזה התעוררנו עם צבע אדום, לא יודע מישהו התעורר, אבל בזה, באזור עזה היה הבוקר הזה צבע אדום. לכן גם את המשפטים הללו, זה טוב להגיד אותם, זה נשמע אצל האויב, וזה טוב שנשמע אצל האויב, אבל בין זה לבין המציאות שבה סינואר לא בחיים, המציאות היא רחוקה לצערנו, אבל צריך לומר את הדברים האלה לא ביושר, כדי שהמאזין שלנו יבין על מה מדובר. הדברים של שר הביטחון הם דברים שהם מבוססים על מידעים ועל אמירות כלפי האויב, למשל שחטיבת חאן יונס פורקה, יש לזה בסיס. למה? כי אם אני שומע אתמול מפקדים בצהל, ואני שומע אתמול בכלל במערכת הביטחון בצורה כללית, על כך ש-200 מחבלים מסגירים את עצמם במרחב בית החולים נאסר. זה לא רק בית חולים, זה מרחב שלם שמסביב לו יש מחנה פליטים שלם. ו-200 מחבלים של חמאס בחטיבה הכי איכותית של חמאס, בח'אן יונס, מסגירים את עצמם, לא רק מחוסלים, אחרי שהם התבצרו שמה, ובאותה נשימה אומרים לבצהל שמדובר בחטיבה ובמחבלים הכי נחושים, הם נחושים להילחם. ואז אני שואל שמה בשיחות שלי, איך יכול להיות שמצד אחד הם נחושים, מצד שני הם גם מסגירים את עצמם, כי הם מבינים שאין להם יותר לאן לברוח. אז גם אליו נגיע, יכול להיות שיקח עוד זמן, אבל בח'אן יונס אנחנו קרובים לידי סיום ומיצוי הסיפור ב... פעילות צהל במרחב הזה. לצערנו הרב זה גם גובה מחירים. הבוקר הזה סימון שלומוב, השם מקום דמו בן 20 מקריית ביאליק, נופל שם בקרב לוחם של הצרכנים, גדוד 202 בקרבות, וזה באמת שהלחימה נמצאת שם בצורה עצימה.
קובי פינקלר, פרשננו, תודה, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה קובי, בוקר טוב.
ובעזרת השם מחר אני אביא תשובות לך דוד.
כן. אתה מדבר אם יש לך עוד שאלות
לציבור, אני חושב. לא, אני חושב לציבור. אתה יודע, זה שאלות שנשאלות הבוקר.
אתה ואני משרתי ציבור, לא?
נכון, נכון.
טוב, בשורות טובות, להתראות. מנכ״ל מפלגת הציונות הדתית, סרן במילואים יהודה ולד, איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב.
כמה ימים היית בתוך עזה?
אני הייתי בתוך עזה כחודשיים, שמתוך כל זה, מתוך 132 ימי מילואים, קפצתי בשמחת תורה, מהבית שלי לאזור עוטף עזה, לכפר עזה. ומאז עד סוף שבוע האחרון הייתי במילואים, כשמתוכם באמת חודשיים עם החברים שלי בחאן יונס, כמו שהכתב שלכם דיווח לפני מספר דקות.
ואין כמו לדבר איתך כדי להבין את נקודת המבט שלך, איך אתה רואה את ההתקדמות של המערכה ובכלל את הפעילות של צהל ברצועת עזה.
באמת אני יכול ככה להעיר מהמבט של מפקד, של לוחם שנמצא בשטח, ולפעמים יש איזה פער בין מה שאנחנו חווים שם בתוך רחובות חאן יונס לבין מה שאנשים בבית מרגישים. אנחנו מנצחים, אנחנו משמידים אותם, אנחנו זה צהל, זה מדינת ישראל, עובדים בצורה מדהימה עם חיילים גיבורים, מפקדים גיבורים, ואנחנו באמת 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 מקסחים אותם. אין לי צורה אחרת לומר את זה. ומה שאנחנו שומעים דובר צהל כל לילה על עוד 20, עוד 30 הרוגים של מחבלים, עוד 200 מחבלים שנכנעו, זה עבודה סיזיפית וקשה. חשוב לי אולי שהמאזינים יבינו, אין מקום בעולם כמו עזה שנלחמים בו. יש עזה אליט ועזה תחתית, אתה נלחם מול עיר שלמה שנמצאת מתחת האדמה ועיר שלמה שנמצאת מעליה. האיום אליך בתור חייל הוא 360 מעלות. לנו היו תקלויות ממחבלים שפשוט צצו מפירים מתחת האדמה, מוצאים חצי ראש, יורים אליך צרור, יורים RPG, יורדים חזרה פנימה, בתים מולכדים, צלפים על הגגות, המציאות של הלחימה שם היא מאוד מאוד מורכבת ולכן היא איטית, ולכן היא נעשית בשום שכל כדי גם לשמור על הלוחמים שלנו וכמובן כדי להשמיד כל...
וצריך לומר, האנשים חושבים שמדובר באיזו שכונה קטנה בעזה. חאן יונס לבדה, אמרתי את זה כבר בשידור, גדולה כמו תל אביב. והיא צפופה. משהו באמת גדול.
זה גם מתחת אדמה וגם מעל אדמה. תמיד אתה בעצם...
זה כפול.
לכבוש שטח, אתה צריך לכבוש בעצם באמת כאילו שתי קומות, מה שנקרא. וכל בית הוא בית שהוא ממולכד. כל בית זה בית שיש בו חשש.
כשאמרו לנו עוד כמה ימים, כבשנו את חאן יונס. איך יודעים שאין כבר כלום למטה מתחת לאדמה?
אז חלק מהדברים זה ביטחון מידע, אני לא כל כך יכול להרחיב עליהם, אבל בסוף לנו כצהל יש אינדיקציות לפעולות מסוימות שאנחנו עושים. כשאנחנו יצאנו למספר משימות וגילינו פירים שהם פירים משמעותיים, ובכל חצר בית יש שם פיר, בסדר? בכל בית שם יש אמצעי לחימה ואמצעי מודיעין, ומצאנו גם אמצעי מודיעין שקשורים לטבח שהיה בעוטף. וכשאתה מזהה פיר מסוים, יש יחידות מסוימות שאנחנו בשיתוף פעולה איתם יודעים מה שנקרא להרוג את מי שנמצא בתוך הפיר, ויש אינדיקציות על כך של כמה לוחמים נהרגו שם בפנים מכל מיני אמצעי מודיעין כאלה ואחרים, ואנחנו גם מזהים בשטח, כי אם אנחנו נכנסנו וידענו שהשטח הזה יש מערב של, כמו שדיבר הכתב שלכם, חטיבת חאן יונס, חטיבה מאוד מאוד חזקה של חמאס, ולאחר מספר ימים גילינו שכבר אין התנגדות, והצלחנו לכבוש את הרחובות ואת השכונות, ואנחנו גם פוצצים את הבתים כמובן, שהם לא יוכלו לחזור לשם אותם מחבלים, אז אנחנו לאט לאט יודעים שאנחנו מנקים את השטח מהמערבים השונים, מהגדודים השונים, מהחטיבות השונות של חאן יונס, אנחנו גם יודעים איזה מפקדים, בכירים שלהם, מגדים ומחטים בדרג חמאס, נהרגו במהלך הלחימה, אנחנו יודעים את זה גם משבועים שתפסנו, וגם כמובן כמו שנאמר פה על ידי הכתב שלכם, מאות מחבלים שבעצם מדווחים לצהל כמה עוד נשארו, ולכן כן יש מהלך של שליטה. חשוב מאוד לומר שבסוף הדבר הזה הוא לא קורה מעצמו, הוא לא קורה לבד, הוא קורה על ידי באמת מפקדים וחיילים גיבורים שקמים כל בוקר, ואתה יודע שאתה שומע איזה דו שיח בין שתי מפקדים שרבים ביניהם מי הראשון שיכנס לבית, והבית הזה הוא בית שהוא יכול להיות ממולכד, יכול להיות שהם לא יסיימו את המשימה הזאת בחיים, ולאנשים האלה יש משפחה וילדים, והם בכל זאת מתווכחים מי הראשון שילך ויחתור למגע ויוביל את הכוח. זה באמת גבורה עילאית של הלוחמים והמפקדים.
תגיד, זה עד כדי כך? באמת יש, זה עד כדי כך, יהודה? באמת יש ויכוחים בין המפקדים, מי ייכנס ראשון, כל אחד רוצה הוא להסתער על אותו בית, על אותו פיר, על אותו מחבל?
ממש ככה. אני היה חלק מהמשימות שאני בתור מפקד, הייתי צריך חלק מהכוח, לא את כל הכוח, חלק ישרנו אותו בכל מיני משימות אחרות, והיה ויכוח בין החיילים שלי. התעצבנו עליי, למה אני לא יוצא למשימה יותר, נקרא לה, לוחמנית מקדימה, ובתוך המפקדים, כשהיו מריבות בינינו, מי לוקח את הבית היותר עם היותר מודיעין, היותר ממולכד, היותר מסוכן, כי כל אחד רוצה להיות ולהשפיע כמה שיותר, ולהביא כמה שיותר בשורות טובות לעם ישראל, וזה, עכשיו כשאני מדבר על זה, זה מצמרר אותי, אבל יותר מצמרר לשמוע את זה בשטח ולראות אנשים שיש להם משפחות וילדים מבינים שהמשימה כרגע היא להגן על עם ישראל, ואנשים חותרים למגע וחותרים לניצחון, והגבורה הזאת של, באמת של החיילים, זה גבורה מדהימה ומרגשת. אני מחש, בסוף, כל יום שאתה אומר שם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך, זה מקבל פרופורציות אחרות לחלוטין, כשאתה מבין איפה היית באותו לילה, או מה עשית באותו בוקר, ולא איפה אתה יוצא במשימה הבאה, וסכן
יודע, מתי לדעתך, מתי לדעתך, אם בכלל, גם העולם יבין שצהל ניצח ברצועת עזה?
א', אני חושב שצהל, הראיתי לא מזמן כתבה באחד מהעיתונים החשובים בארצות הברית, שהכותרת שלה בעצם שצהל מנצח בעזה, אני חושב שגם צבאות העולם, שגנרלים שונים, וזה שמעתי גם מגורמי ביטחון שלנו, שרואים את מה שעשינו שם, הם מבינים שהיה פה משהו שהוא באמת לא יאמן, וצהל נכנס חזק מאוד למקום הכי מורכב בעולם. אנחנו, אם היית אומר, לא משנה, גם מישהו בעולם, וגם במדינת ישראל, לפני חצי שנה, שכוחות צהל הסתובבו ברחובות חאן יונס, בין הבתים, אני לא חושב שמישהו האמין את זה, אף אחד לא האמין בתמרון הזה שדבר אפשרי, אבל אני חושב שגילינו את כוחנו, גילינו את עוצמתנו, ויכול להיות שצריך עוד כמה תמונות ניצחון, צריך עוד כמה את סינומר וחבריו שם, אבל זה בוא יבוא.
אני רוצה להגיד משפט על זה, בניגוד למדינאים בעולם שמסתכלים על מה שקורה כאן, ומביעים דעה, ואומרים לישראל תעשו כך או אחרת, אני בטוח שגנרלים במדינות שלהם, מסתכלים על זה בעיניים צבאיות, ומנסים להבין מה קרה ומה קורה בתוך הרצועה, וכשהם מבינים מה קורה, הם מבינים את זה אחרת מהמדינאים שרואים את זה מאחור של הקטע הפוליטי-מדיני העולמי.
נכון, ואני חושב שגם יש המון יכולות צבאיות שפיתחו גם בשטח הלוחמים במהלך הקרבות, שעוד ילמדו בצבאות העולם, כוח האש שאנחנו מגיעים אותו, אני כל משימה שאתה רוצה בתור צנחן, יש לך טנק מצד ימין, מסוק מלמעלה, D9 וכוח הנדסה מצד שמאל, כוח אש אדיר, הם מופתעים, לא מבינים בכלל מאיפה אנחנו מגיעים, אלה מחמאסניקים, זו עוצמתו של צהל, וכמובן בתחבולה ובכוחות הלחימה המאוד מיוחדים שצבא הגנה לישראל יודע להמציא עצמו מחדש, זה ברוך השם.
טוב, חזרת בשלום מבחינת, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה ימים שם בפנים, מבחינה נפשית אפילו אולי? עם דבר שאלה נכונה?
אני חייב לציין את צבא הגנה ישראל וגם מדינת ישראל, שיש המון המון תמיכה ומודעות גם לתחום הנפשי, כי באמת החיילים שלי וחבריי חוו כבר משמחת תורה, מראות שראינו בכפר עזה ודרך הלחימה בחאן יונס, בעת מראות קרב לא פשוטים, אבל גם החוסן שלנו חזק ברוך השם, וגם האמונה שלנו חזקה ברוך השם. אנחנו שלמים גם
בגוף ובנפש. אתה יודע, מה ששיקפת עכשיו כאן בדקות האלה בשידור, זה רחוק ממה שמספרים לנו בתקשורת, אתה יודע, זה כאילו שני יקומים מקבילים.
נכון, אני זוכר שאנחנו ישבנו בחאן יונס עם טרנזיסטור קטן שם בעמדה, כי אין לנו פלאפונים, אנחנו מותקים, ומדי פעם שומעים חדשות, ואנחנו תופסים את הראש ואומרים, שנייה, בואו תספרו לעם ישראל מה באמת קורה פה, באמת הגבורה, באמת הניצחון. אני חושב שזה חלק ממה שאני מרגיש טיפה, שליחות ככה להשמיע את הכל הזה, וזה באמת גם אני חושב אחרת שלכם, וטוב שאתם עושים את זה, אני חושב בצורה יפה ונכונה, כדי שעם ישראל ידע ויבין, זה שיש קולות חולשה, של כל מיני פרשנים לשעבר, או כל מיני גנרלים, שעוד לא יצאו מהקונספציה, ומבינים את הגבורה של עם ישראל, ומבינים את העוז ואת הרוח, אני חושב שזה משימה שלנו, לייצר פה רוח חדשה, רוח של אמונה וגבורה, ובעזרת השם, אני מקווה שהרוח הזאת של רחובות חאן יונס תגיע גם ל רחובות תל אביב, בני ברק וירושלים, וכולם ישמעו את זה.
כן. יהודה ולד, סרן במילואים, יהודה ולד, מנכ"ל הציונות הדתית, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה לכם, בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
תודה. שיחה מעניינת, כי בדיוק כמו שאמרת,
אחרי שהתקשורת מלעיתה.
כן, אתה שומע ממנו דברים אחרים, דברים שהיה צריך, היה ראוי להביא אותם לציבור בישראל.
נכון, אתה יודע שקצת קשה להביא את זה, קצת קשה להביא את זה לציבור בישראל, תוך כדי כשהם בתוך הלחימה, בתוך עזה, כי זה לא נכון להוציא משם חיילים עכשיו לרעיונות וכל זה, והם לוחמים, הם לא...
לא יודעים בפיקניק. לא יודעים להוציא חיילים לרעיונות בתקשורת, אבל כן לספר את הרוח, את זה שצהל בעצם מנצח.
אם צהל לספר לך את זה,
הציבור צריך לדעת את זה.
צהל עושה יחסי ציבור, אבל כשקצינים וחיילים ומפקדים יוצאים ומספרים את זה מעצמם, זה נשמע הכי אותנטי והכי אמיתי. טוב, מעניין, אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו בחירות מוניציפליות, שבוע ויום לפני, ירושלים. הכי מנומנמת, אני חושב, מכל הארץ.
כן, זוכר איך משה ליאון היה התמודד במרוץ שהיה אמור להיות צמוד, עם דרמה כזו גדולה, עכשיו הוא הולך לבחירות, כשהניצחון כנראה כבר, אתה יודע, בכיס שלו.
לא רקו, גם המפלגות, רגוע, 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 וטוב שכך. סגן ראש עיריית ירושלים, הרב חיים כהן משס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלו, בוקר טוב דוד, ובוקר טוב לכל המאזינים.
איזה כיף באמת... לנהל בחירות ככה, ללכת לבחירות ככה, אה?
תראה, זה כיף פעמיים, זה כיף שברוך השם משתדלים שהכל ילך בשלום ובלי מחלוקות, ומצד שני, כשיש לך עשייה גדולה של קדנציה מלאה, אז בוודאי שזה עוד יותר כיף.
המשפט האחרון תקף אגב לכל המפלגות החרדיות, נכון?
למה לא? שלום תמיד זה טוב.
לא על השלום, על העשייה. שלום ודאי.
עשייה? אני יכול לדבר על מה שאנחנו עשינו, על מה שאחרים עשו, שאחרים ידברו.
זה ודאי, זה ודאי.
אני אחראי על מה שאנחנו עשינו.
נכון, אבל אם הבחירות בירושלים היו יותר סוערות, אז אתה יודע, זה כי הוא לא עשה מספיק, או בוא נעשה יותר. אבל אוקיי, בוא נדבר עליך.
לא, תמיד, תמיד, תמיד צריך לעשות יותר. זה לא קשור כמה כל אחד. אני למחשל, אני יכול להגיד על עצמי, שכמה שאנחנו עשינו, אנחנו עוד לא עשינו מספיק. אנחנו רק התחלנו, והפוטנציאל שלנו הוא הרבה יותר. ולכן אני חושב שאת עשייתי דשמיה שלנו בקדנציה הזאת, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי שיהיה לנו את זה בקדנציה הבאה.
אז חיים כהן, בוא תדבר איתנו רגע לציבור הירושלמי שמאזין לנו עכשיו. מה כן עשיתם?
תראה, אני יכול להגיד, אני הייתי ממונה על כמה תיקים. הייתי ממונה על הנושא של ההקצאות. אני חושב שבכל הנושא ההקצאות היה מהפך גדול מאוד בירושלים. אין שכונה שלא נגענו בה, ואני כשמדבר איתך לא נגענו בה, זה לא רק לציבור הספרדי, אני מדבר איתך על כל הציבור, על כל הצרכים. אצלי הדגל היה צדק חלוקתי, למי שהיה צריך קיבל בצורה בדין ולא בחסד. ואני עובר גם לנושא של, הייתי מחזיק תיק ארנונה, עשינו את המהפכה בירושלים, שבמקום שהאברכים ואלה שזקוקים לכל הטופסולוגיה להגיע לעירייה, הבאנו את העירייה לכוללים, הבאנו את העירייה לשכונות, מינינו בכל מינהל קהילתי נציג של העירייה, עד 11 בלילה, 10 בלילה, שלא יהיה מצב שאברכים יצטרכו להסתובב במסדרונות העירייה. ואני אומר לך סתם, כשתבין עד כמה ירדנו לפרטים, ש... העוזרים שלי, כשנכנסו לעיריית ירושלים, יש להם הוראה להסתובב במחלקות ולראות ברגע שהם מוצאים אברך או בחור או אברכית, מה שלא יהיה, לקחת מהם את הצסים ולשלוח אותם בחזרה לכולל. זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו נמצאים. ודבר כזה, אני חושב שזה מביא סיפוק גדול.
כלומר, הנגשת את העירייה לתושב, לאזרח. זה בעצם מה שאתה אומר כאן.
יותר מזה, לא רק לתושב, הרי כל הנושא הזה של, אתה יודע, ההנחות והמגע הזה בין הפקידות לאזרח, לא תמיד זה הדבר הכי מוצלח, אבל מהרגע שהצלחנו להפריד את זה, והבאת את העירייה לכולל, במקום שהכולל יבוא לעירייה, והבאת את העירייה למנהלים הקהילתיים, שהתושבים ילכו לשם בשעות שנוח להם, ולא בשעות שהם לחוצים, ולא צריכים לעמוד בתור, ואין את המתח הזה, בין כן קיבלו ולא קיבלו. אני חושב שכל הגישה הזאת השתנתה, והכל נעשה ברוח טובה. אני אומר לך, סיפוק רב.
טוב, זה מה שהספקת. ומה לא הספקת? מה לקדנציה הבאה?
תראה, גם מה שקשור בנושא חינוך, עוד לא נגענו כמו שצריך. יש לנו עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לעשות. למשל, בנושא של ההתפתחות של תלמודי תורה. עכשיו, למשל, חילקנו הקצאות. אבל תאר את עצמך, אברכים מקבלים הקצה. צריך לבנות אותה. האברכים לא יכולים להקים עכשיו מבנה. אז צריך לשבור את הראש ולמצוא פתרון איך עכשיו אנחנו עוזרים להם לגייס כסף כדי לבנות את המבנה. אז יש חלק שהתחלנו דרך, אני גם חבר תכנון ועדה מקומית ומחוזית, ששם יש לנו את הנושא של היתרים והגדלת הזכויות ומבנים, ששם אנחנו מנסים דרך הפרשות מובנות, דרך הקבלנים שהם מבנו. יש כל מיני דברים שאנחנו עדיין באמצע תהליכים כדי מה שעשינו לסיים אותם. ואני מאוד מקווה שבקדנציה הבאה נצליח לעשות את זה.
תגיד לי, מה הפער בין מה שהתחייבתם בבחירות הקודמות בנושא כיתות, בינוי כיתות, לבין מה שנבנה בפועל? עמדתם ביד?
אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי כל כך מעורב בנושא הזה של הכיתות, בשביל זה יש לנו את ממלא מקום ראש העיר, מחזיק התיק ציקה כהן, שהוא היה ממונה יותר על הנושא הזה, אבל אין לי ספק שמה שאני שמעתי והבנתי זה, שאני לא יודע אם עמדו ביד, אבל הוא, יש לנו בשורה מאוד טובה בכל מה שקשור בנושא של הכיתות. כללי, אני מדבר בירושלים.
כמה נציגים יש לשס עד היום במועצה?
5.
והפעם, מצפי שלכם ל?
כמה שיותר.
5, אני אשאר על 5 או להגדיל? להגדיל תורה או להדירה או לשאר?
אני אומר כמה שיותר, זה כמה שיותר 5, לא להישאר 5. כמה
שנים מבחינה, רגע, אבל מבחינה מספרית, אתה חושב שמה, תישארו עם 5 או שתעלו כבר 6?
תראה, היעד הוא בוודאי לעלות, אבל אנחנו צריכים לתפוס בחשבון שגם הבחירות האלה בירושלים, ארצי, באופן כללי, זה לא בחירות רגילות. יש אווירה עדיין של מלחמה, יש אווירה של אנשים די סגורים בבעיות, יש, זה בחירות אחרות לגמרי, אף פעם אני לא נתקלתי בסוג בחירות כאלה. אז כך שהמספר הוא מאוד עלום, אני לא יודע. אם אני מסתכל על מה שאנחנו עשינו, אז אני חושב שאם תהיה בוודאי הכרת הטוב, אז אנחנו נעלה מאוד, אבל זה תלוי בעוד כמה גורמים, אז אני לא יכול להגיד לך.
טוב, שיהיה בהצלחה, ורציתי לשאול, אבל אין לנו זמן, משה לאון מתמודד, הציבור החרדי מאחוריו, אבל כמה שנים עוד ייקח עד שהציבור החרדי יהיה מספיק גדול בירושלים, כדי גם להריץ מועמד משלו, ולא כי משה לאון לא טוב או כן טוב, אלא מה מספרית מה שנקרא. אבל אולי נשאיר שאלה
בעוד כמה שנים. אני אגיד לך משהו, מי שהביא את משה לאון לירושלים, כמזרחי ודתי, זה היה מרן הרב עובדיה יוסף. הוא זה שהמציא אותו, הוא הביא אותו מגבעתיים בירושלים.
כן.
הוא נתן, וזה ככה שמבחינתי, אני לא רואה בעיה שהוא ימשיך עוד קדנציה. הוא בסדר גמור, הוא היה קשוב מאוד לירושלים, זה לא עיר רגיל. כל מה שקשור לציבור החרדי, וכל מה שקשור לציבור המסורתי, וכל מה שקשור לציבור הכללי, הוא תמיד עשה את האיזון הנכון. אז הנושא הזה של חרדי או לא חרדי, אני לא רואה בזה כל כך עכשיו משמעות. ברור שמי שיכריע בנושא הזה זה גדולי ישראל.
חיים כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה, בהצלחה רבה, בעוד שבוע ויום, ושתזכו כולם לקדש שם שמיים. כל המועמדים בירושלים.
תודה רבה לך, חיים.
טוב, אתה זוכר שאתמול התחלנו שיחה עם אברהם ובר, איש המספרים?
כן, משם בא לי הסיפור הזה של הסלט ירקות.
בדיוק, אז הבטחנו שנמשיך את השיחה אחרי הפרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
הרב אברהם ובר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים, וכמובן גם לדוד גם.
בוקר טוב.
הבוקר הוא לא שוכח את דוד. טוב,
אתמול התחלנו. אנחנו לא שכחנו אותו. אנחנו רוצים לדעת עוד ועוד על המספרים. מאיזה עיר נתחיל עכשיו בצלאל?
מה, אני לא זוכר באיזו נקודה עצרנו אתמול, ועל איזו עיר דיברנו אתמול?
על מה לא?
בוא נשאל עוד על הסלט. ירושלים לא מעניינת, נכון?
ירושלים לא מעניינת מסיבה מאוד פשוטה. כיוון שבפעם שעברה נחתכו הדברים, ובזמנו אמרתי כגודל ההצלחה או כגודל הכישלון במחאות, כך יהיה שלום. כשיוודע התוצאות האמיתיות,
ודגל תשחזר את השש?
לפחות.
ואגודת ישראל?
תשחזר את מה שיש לה. אולי.
לא יותר מהשלושה?
לא.
כלומר, השיר ששלוש יישאר.
לא, לא, הוא לא יישאר.
מה, שבע שלוש?
יכול להיות, יכול להיות שבע, יכול להיות שלהם זה, השתנות בו. באגודת ישראל יש את הבעיות הפנימיות שלה, שהן בעיות מאוד קשות, ואני מקווה ש... שביניהם יסגרו את העניינים, אבל כרגע הבעיות הן מאוד מאוד קשות.
טוב, אז בוא נדבר על הפריימריז של בני ברק, כי בבני ברק זה כן קרב מעניין, למרות שדוד טען שלא, הקרב בין המפלגות ברשימה, לא על הרשות.
כן.
אז, לאן זה הולך?
זה הולך ככה, דגל התורה לפחות תכניס 11 מנדטים, אני יכול להיות ש... אני גם אמין שיכול להיות ש-12, זה פחות, זה בגדול, אגודת ישראל או 6 או 7, שעז בגמה במספרים האלו, עד 2, אולי וידר ייכנס, זה פחות או יותר החלוקה. אולי עם קום וידר ייכנס אלבויים, אבל זה פחות או יותר החלוקה.
כלומר, על 22 מנדטי, 22 נציגים מתוך כמה? מתוך 25, נכון? חברי מועצה יש בבני ברק?
לא, 27.
אז 22 נציגים, אנחנו יודעים פחות או יותר איך זה יתחלק. דגל בין 10 ל-12, ש"ס, 6.
לא, אפילו, אתה יודע גם יותר, אתה יודע על 25, אפילו 26, אתה אומר, יש שם, אתה פחות או יותר, אתה יודע את החלוקה, אתה אומר, זה לא סוד, יודעים את החלוקה.
השאלה למה זה רלוונטי? האם זה רלוונטי כדי מפה לגזור על גודלה של כל סיעה במפלגות החרדיות, או שיש לזה משמעות גם כן ליום שאחרי הבחירות בעיר בני ברק עצמה?
תראה, אני עוד פעם, כמו שאמרתי לירושלים, כגודל הצלחה או כגודל החיתוך יהיה ברור ויהיה שלום, אם בבני ברק דגל לא תהיה מספיק חזקה, חוששני שיש שם מלחמות יהודים, כמו שאומרים, בתוך עירייה, ולא יהיה טוב לעיר.
בין מי למי?
חזו בין דגל התורה לראש העיר, כיוון שזה יהיה פשוט ראש העיר שרגיש שהוא בעל הבית, ואם לא יהיה, אם לא יהיה מספיק חזק כדי שהוא יבין שהוא לא עושה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות חשב וכולם...
אבל דגל תומכת בו בזייברט? כי הבוקר במכתב של גדולי ישראל ביתד נאמן, שבו הם קוראים לציבור הליטאי למי להצביע בכל מקום, כתוב שם על בית שמש, מודיעין עילית, קריית יערים ורכסים. מזכירים שם את המועמדים של דגל התורה, לא כותבים מילה על בני ברק.
כיוון שאני מבין שעוד לא... הרב זייברט עוד לא בדיוק...
אבל יש הסכם, חתמו על הסכם הרי.
אבל כנראה שהם מבינים, לא סתם, כנראה שהם מבינים שכנראה הסכם לא בדיוק צריכים לעמוד עליו כדי שזה יהיה בפועל. כנראה שאין להם מספיק את הביטחונות הנכונים להבין שמה שהובטח להם אכן יקוים.
אבל אנחנו כבר שבוע ויום לפני הבחירות, זה מעט זמן במונחי בחירות, זה אומר שמה, שיכול להיות שדגל בכלל לא תתמוך בחנוך זייברט?
קודם כל, כן. במונחי בחירות זה לא מעט זמן, זה הרבה זמן, קודם כל, בשביל בחירות.
אוקיי.
את, ודבר שני, אני באמת, אני לא מורב ממש כרגע, זאת אומרת, הדברים ברורים בבני ברק, ואני מקווה שהרב זייברט, שרוצה להיבחר ברוב גדול, בוא נאמר, את הסחורה כבר דגל סיפקו, ולכן גם בוסו גם לא מפודד, כמו שהבין שאין מה לעשות שם. את הסחורה הם נתנו, כאן חכים שהרב זייבר תיתן את הסחורה שהתחייב.
טוב, מעניין. בית שמש דיברנו אתמול?
לא.
במילה אחת, אז בוא נעשה את זה ב-60 שניות.
60 שניות בית שמש זה קשה מאוד.
מי יעלה שם לסיבוב השני?
תראה, אי אפשר לדעת, כל אחד טוען שמתקרב ל-40%. לכאורה, דגל התורה ושלומי אמוני, בלט שם, יש להם את המספר היותר גדול. נקווה שקבלו את 40%, בסך הכל באזור 40%, ונקווה שגם ידעו מבחוץ, אז יכולו להגיע ל-40%.
עוברים סיבוב ראשון, אתה חושב?
בוא נאמר, הם חייבים לבוא בסיבוב ראשון.
טוב, יהיה מעניין. הרב אברהם ובר, יש דגל התורה, יש המספרים של דגל התורה, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, עוד נדבר עד הבחירות.
כל טוב, וכל המזלים.
תודה רבה. טוב, תודה. מה הבנו? ששום דבר לא סגור, כמעט בשום מקום.
שיש בחירות. זה מה שהבנו, הכל פתוח.
בהחלט, בחירות זה דבר פתוח, מלבד מקומות בודדים שאתה יודע מה התוצאה מראש, חלק גדול מהמקומות צריך להמתין לבחירות ולכת להצביע. תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ולמאזיננו הרבים והנאמנים, ואנחנו בעזרת שם נשתבע כאן מחר בבוקר עם הסלט של דוד. בוקר טוב, להתראות.
בוקר טוב, יום טוב לכולם, להתראות.